טוב, נלמד קצת מהלכות חנוכה, ויש, הבעיה שיש יותר מדי חומר, אבל יש כיוון שאני רוצה להגיע, כיוון מסוים, שגם כן אני מקווה תהיה מעניין היסטורית וגם כן תיאולוגית. אז נתחיל מאוד מאוד פשוט בגמרא, ואז נלך הלאה ולהגיע בעזרת השם לכל מיני מקומות. הגמרא במסכת שבת, כמובן, פרק מדליקין, הגמרא, או משנה אפילו, התייחסת להשאלה לאיזה שמן צריכים לנרות שבת, איזה שמן, איזה פתילים, ואז דרך אגב, גם כן מעלה את השאלה לגבי נרות חנוכה. אז אם חנוכה זה אותו הלכות, לא אותו הלכות, ואגב יש מחלוקת בזה, ועל המחלוקת הזה אנחנו לא ניכנס. תנו רבנן, מקור ראשון. תנו רבנן, נר חנוכה מצווה ניחו פתח בית ומבחוץ. עכשיו, זה סוף העניין. לא צריכים ללך הלאה. זה המקום שצריכים להדליק נרות חנוכה. מבחינת הגמרא, אין משהו אחר. שם צריכים להדליק את זה. זה ההתחלה, האמצע והסוף של הסיפור. שם מדליקים נרות חנוכה. מפתח בית ומבחוץ. מה זה פתח בית ומבחוץ? לפי מה שכתוב פה, פתח ביתו. מה זה פתח ביתו? פתח הבית. מה זה הבית? אנחנו יודעים מה זה הבית. זאת אומרת, יש לך פתח, יש פתח או דלת ראשי, שם צריכים לשים את הנרות חנוכה על יד הדלת, כמה מרחק מן הדלת, אם אנחנו נדלג קצת למקור שש, אמר רבא, נר חנוכה מצווה להניחה בתפח הסמוך לפתח. אז איפה צריך להיות תפח? תפח זה לא גדול מיודע, במדי. ולפי מה שכתוב פה, בלי להתחכם יותר מדי, לפי מה שכתוב פה, שחייבים להדליק נר חנוכה ממש על יד הדלת, ולא יותר רחוק מדבר כזה, זה תפח. לא יותר מן התפח מן הדלת, זהו. אם אני מדליק את זה בכל מקום אחר, עקרונית, זה היה אמור להיות ברכה לבטלה. ועוד פעם אני אומר שככה המציאות. לפני שנלך הלאה, אני רוצה להעלות שאלה, זה יכול להיות שאלה סוציולוגית, יכול להיות שאלה רעיונית, מה זה הלכה באמת? ואולי המילה הלכה זה מילה לא מוצלח. אם לא הלכה, אז מה זה המנהגים? מה הנוהג שלנו? אז אולי זה הכי טוב. האם הנוהג שלנו היה אמור להיות לפי מה שההורים שלנו עושים? אני יכול להיכנס לעוד מקום בעייתי, אולי מה שהבעל עושה, מה באמת, או מצד שני, מה שכתוב בספר. כאשר ההורים שלי עושים דבר מסוים, וכתוב בספר משהו אחר, אז מה עדיף? האם עדיף מה שההורים שלי עושים, או עדיף מה שכתוב בספר? אז מה התשובה? טוב, אני אענה את זה בצורה אחרת לגמרי. לדעתי זה תלוי מי ההורים, ותלוי איזה ספר. נכון? לא כל ספר מוצלח. לא כל הורים מוצלחים, לא. זה לא יפה להגיד את זה ככה. אבל זה באמת, זה תלוי. זה יכול להיות משפחה אחת, המנהגים שלהם זה מתוך בורות, אמרצות. יש יכול להיות ספר אחד, זה מתוך או כולות יותר מדי, או חומרות יותר מדי, או גם כן, יכול להיות, יש מצבים, עם הארץ כתב ספר. אנחנו אגב נגיע היום לתשובה, בלי נדר מקווה, נגיע לתשובה. התשובה היה דווקא מתלמיד חכם גדול. ואני אתקוף אותו כל כך הרבה עד שדי כך שאתם תחשבו שמי זה, מי הבן אדם הזה בכלל? הוא היה דיין, הוא היה אב ביתן, הוא היה רב באמת חשוב. אבל אני אתקוף אותו. למה אני אתקוף אותו? בגלל שלטעמי, אתם יכולים להגן עליו, לטעמי הבן אדם אמר דברים שאי אפשר להגיד. הראיות שלו זה ראיות שלו מוצלחות. אבל לא כל דבר שנמצא בספר, אז צריכים לקבל, צריכים לאמץ. אז בסדר, זה יהיה חלק מן הבעיה שלנו. אז קודם כל יש לנו, כשאני שואל איזה ספר, אז עכשיו, בבחינת הגמרא, לפחות, מבחינת החצי המשפט הראשון, המקום להדליק נרות חנוכה, זה אמור להיות אך ורק, איפה? צריך להיות מחוץ לדלת הראשי, אבל סמוך בתפח, וזה לא נותן לנו כל כך הרבה מקום להדליק אותה. זאת אומרת שיש לנו באמת מקום מסוים, אני אראה לכם. זהו, חנוכיה שלי. פה מצד שמאל יש את, את הכניסה, זה באמת הדלת, הכניסה לשטח, ושם באמת את, את הנרות חנוכה. ככה, אפילו יש פה את הכתובת. איפה בדיוק זה? בסדר, זה נכון. התורג 5, זה נכון. ואגב, כשמדליקים פה, אני צריך להגיד, להדליק את, מה שאנחנו רואים הכי שמאל, הכי קרוב. למה? בגלל שזה ברכה לבטלה. אם אני מתחיל להדליק מצד השני, אז זה יותר מטפח מהכניסה. אז גם את זה, זה דברים, זה נשמע קטנים, אבל בואו נחזור עכשיו למקורות. אז עוד פעם. תדור הבנן, נר חנוכה מצווה להניח על פתח ביתו מבחוץ. אם היה דר בעלייה, אז זה כבר מצב שני. אם היה דר בעלייה, מניחה בחלון הסמוכה לרשות הרבים. אז אנחנו צריכים להבין מה זה עלייה, אז נשאיר את זה שנייה. ובשעת הסכנה, מניחה על שולחנו, ודיו, מספיק. אז פה מבחינת הגמרא יש לנו שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, אפשרות הרגילה. איפה מדליקים? פתח בחוץ, ואנחנו יודעים מהגמרא בהמשך, זה צריך להיות תוך טפח אחד. מצד שני, מישהו דר בעלייה, ועכשיו נגיד עלייה זה בן אדם שאין לו דלת ראשי. הוא שכר איזושהי דירה למעלה למעלה, ואין לו דלת ראשי, רק יש, הדלת שלו מתחיל בכניסה לחדר שלו, ואין לו כניסה ראשי, שזה מול הרשות הרבים. אז איפה הוא מדליק? מדליק בחלון סמוכה לרשות הרבים. זאת אומרת, המפגש שלו לרשות הרבים זה דרך החלון. ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. אז מה החידוש פה? החידוש, אם איזה שולחן, זה שולחן רגילה. בזמן של הגמרא, כמובן, לא יהיה להם חשמל. אם לא יהיה להם חשמל, אז מישהו רואה נר על השולחן, אז חושב שזה נר רגיל. לא מבין בכלל שזה נר של של חנוכה. אז לפיכך, אם אנחנו אומרים שהסיבה שאנחנו מדליקים נרות חנוכה זה בגלל פרסומי ניסה, לפי המצווה העיקרית, נר חנוכה, מצווה להניח פתח ביתו מבחוץ, הפרסומי ניסה זה לפרסם חוצה. אם זה בחלון, מי שדר בעלייה, זה גם כן כלפי אנשים בחוץ. אם זה בשעת סכנה, ואני יכול להיות אפילו על השולחן, זה כבר לא בשביל האנשים בחוץ, שכחתי מאותם, ואפילו האנשים בפנים לא יבינו שזה נר חנוכה, אלא אם אני שר הנרות הללו קודשים. אגב, זה אחד הסיבות אולי לשיר את זה, שכל אחד יבין שהנרות הללו קודשים ואין לנו רשות להשתמש בהם. אגב, העניין הידוע לנו שצריכים שמש גם כן, הוא המשך פה, אמר רבה, צריך נר אחרת להשתמש לאורה. צריכים עוד נר. זה רק, ככה זה מובן, רק במצב שאני מניחה על שולחנו. אם זה בחוץ, אז למה אני צריך נר אחד להשתמש? אני לא משתמש, זה בחוץ. אז העניין של השמש, להרבה ראשונים, הבנה שם בגמרא, השמש זה רק אם אני מניח את זה בפנים, שאולי אני עלול להשתמש בזה. נדלג עכשיו ישר, לא, אולי נעשה עוד לפני השולחן ערוך, נעשה עוד דבר לפני זה. אני רוצה דווקא להגיד מקור 9, מגילת תענית. שם זה קצת יותר מסובך. מגילת תענית זה רשימה של כל מיני חגים לפני התקופה של המשנה. ומצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, ומהדר בעלייה מניחה בחלון הסמוך לרשות הרבים, ואם מתיירי מן הגויים, מניחה על פתח ביתו מבפנים. זה מאוד מעניין. המצווה העיקרית זה פתח ביתו מבחוץ. אבל אם יש פחד, תעשה את זה פתח ביתו מבחוץ. ובשעת הסכנה, מניח על שולחנו ודיו. אז פה יש לנו עוד שלב, שלב באמצע פה. השלב באמצע, שיש פחד מן הגויים, שזו בדיוק שעת סכנה. שעת סכנה, שאני אפילו לא יכול לקיים המצווה בכלל. אני חושב שהרמב״ם באמת מתייחס עם המגילה תענית, בגלל תשימו לב איך הוא כותב את ההלכה. נר חנוכה, הלכה זין ברמב״ם, זה מקור 10, נר חנוכה מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ, בטפח הסמוך לפתח. אז כמובן, הוא לקח את שני הגמרות ביחד, והוא אומר, זה המקום, שם צריכים ללק. ועוד פעם אני אומר, זה לא חידוש להגיד למי ש הדליק במקום אחר, זה ברכה לבטלה. למה זה תקנה של חזל? על שמאל הנכנס לבית, כדי שתהיה מוזר בימין, ונר חנוכה משמאל. ואם ידר בעלייה, מניחו בחלון הסמוכה לרשות הרבים, ונר חנוכה שניחו למעלה מסרם, מה לא עושה כלום, בני שאינו ניכר. הלך אחד, בימי הסכנה, מניח נר חנוכה בתוך ביתו בבפנים, ואפילו הניחו על שולחנו. אז פה אנחנו גם כן רואים אצל הרמב״ם השני שלבים שנראה לי שזה מהמגילה התענית, וצריך להיות בתוך הבית נר אחר להשתמש לאורו. אז זאת אומרת, הרמב״ם לא חשב שצריכים שמש במקום אחר, בגלל שהבעיה אתה מדליק בחוץ. בסדר. השולחן ערוך, במקור שלוש, נר חנוכה, מניחו פתח הסמוך לרשות הרמב״ם מבחוץ. אז עכשיו אנחנו רואים שנפסק להלכה, כמו שאנחנו מצאנו בגמרא, כמו שאנחנו ראינו ברמב״ם, יש אגב מחלוקת בין הראשונים, מה מצב כאשר יש לי לפני הבית איזשהו גינה, ואז יש את השער לרחוב. זאת אומרת, האם הכוונה מפתח ביתו, או הכניסה לרשות הרבים, אם יש משהו באמצע. אז רשי אומר שבכל מצב הפתח הבית, זה מה שכתוב בגמרא, תוספות מבינים שצריכים לעשות את זה מול הפתח להשטח או להגינה ולא לבית. וככה נפסק לשולחן ארוך. אם הבית פתוח לרשות הרבים, מניחו הפתחו. ואם יש חצר לפני הבית, מניחו הפתח החצר. ואם ידר בעלייה, שאין לו פתח פתוח לרשות הרבים, אז עכשיו השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, אומר לנו, מה זה דר בעלייה? שאין לך פתח פתוח לרשות הרבים, מניחו בחלון הסמוך לרשות הרבים. ובשעת הסכנה, שאינו רשאי לקיים המצווה, מניחו לשולחנו ודיו, וצורך נר אחר להשתמש לאורו, אז עוד פעם, כן נראה שעניין של השמש, זה רק במצב שמדליקים בפנים. לפני שנמשיך, נגיד כמה דברים על הבתים שלנו היום. מי שגר בבית שרב, בוא נגיד, נדבר בדירה, בקומה הרביעית, אז מה זה? זה דר בעלייה או לא? אז מה התשובה? מחלוקת. אז מה המחלוקת? לפי הבריסקרוב, רבלבל סלוויצ'ק, יצק זב סלוויצ'ק, הוא סבר שדר בעלייה, זה כמו כתוב בשולחן ערוך, שאין לך פתח לרשות הרבים. הדלת לא שלך. אבל היום, אם אני גר בבית, שיש איזה 10 דיירים, הדלת הראשי, זה של כולנו. המצב של גמרא, כמו שראינו, אין לך דלת. אז זאת אומרת שיש בית פרטי, ואתה סוחר את הדירה למעלה. אז השטח שלך מתחיל מן הדלת שהולך לאיזשהו פרוצדור בפנים. אז הדלת שלך זה לא פונה לרשות הרבים, אלא לרשות היחיד. אז לפיכך, אז הבריסקרוב טען שהיום, אם מישהו קונה דירה בבית, ויש הרבה דיירים שם, הדלת הראשי של כולם, לא רק של בן אדם אחד. לכל אחד יש זכות להשתמש בדיוק באותו מידה, באותו דלת, אז הוא סבר שכולם צריכים להדליק על יד הדלת, ובאמת אם מסתובבים בירושלים, במקומות בוודאי שיש הבריסקרים נמצאים שם, אז תראו שיש איזושהי כניסה, ואיזה, יכול להיות אפילו 10 חנוכיות אחד על השני, באמת מול, בתוך טפח, כל הכניסה לאותו בניין. מצד שני, החזון איש טען, שהדירות שלנו היום, זה לא כמו הדירות אז, אגב, על זה הוא מסכים, והוא אומר, לפיכך, הפרוזדור היום, זה לא מול רשות היחיד, זה מול רשות הרבים. אז הוא טען, מי שגר בדירה, צריכים להדליק, בחוץ מן הדלת, תפח לדלת, בפרוזדור, שזה רשות הרבים, בבית שרוב קמתי. ככה חזוניש טען. לא יודע אם כל הדיירים בבית יסכימו לדבר כזה, אבל ככה חזוניש טען. רב משה פיינשטיין טען שדר בעלייה היום זה בדיוק כמו שדר בעלייה אז, וצריכים להדליק בחלון. אבל עכשיו אני באמת צריכים ללך אחורה כמה צעדים. שאנחנו יודעים, ואם לא יודעים, אז אני אגיד לכם, שאני עכשיו אלך אחורה 1,000 שנה. קשה לבדוק לפני זה. במשך 1,000 שנה, אני חושב שרוב היהודים לא הדליקו את הנרות חנוכה כמו שכתוב בגמרא וכמו שכתוב בשולחן ערוך. רוב היהודים לא הדליקו בחוץ מן הבית, ולא הדליקו טפח סמוך לבית. רוב יהודים מדליקים בפנים. אם זה בפנים כבר, כל מיני מקומות, יש אלה כמו שראינו, טפח סמוך לדלת בפנים, ויש הרבה שהדליקו דווקא על יד החלון, וזה מצחיק החלון, בגלל מה העניין של חלון? החלון היה בשביל מישהו שדר בעלייה. אז עכשיו יש הרבה אנשים, לא דרים בעלייה, אבל בכל זאת, איפה מדליקים? מדליקים בחלון וצריכים לשאול את השאלה, למה? אז כדי להבין את זה, אני רוצה להסתכל בכמה וכמה מן המקורות, מן הראשונים, ונגיע אחרי זה גם כן לאחרונים, נגיע לזה לכמה שאלות ותשובות, ששוב, אני אומר, אני מקווה שזה יהיה מעניין, אבל קודם נתחיל בראשונים. יש אלה שמסבירים עניין בלי לשאול שאלה ולענות שאלה, ויש אלה ששואלים שאלה ולא יודעים איך לענות את השאלה, ונראה בעוד מעט ונסביר את זה. נתחיל בהריטווה. הריטווה נמצא פה במקור 8. ובשעת הסכנה המניח על שולחנו, פירש. לא סוף דבר סכנת נפשות. לא מדובר, לא צריכים להיות היסטרים פה. דמקים פשיטה דה מצווה תעשה, לא ירא כי דעית לקמת בחילטון. הוא אומר, לא מדובר פה בממש סכנת נפשות. לא צריכים להגיד את זה בכלל. פה מדובר מצווה מדרבנן. אלא אפילו סכנת צער או איבה כמו בצרפת. אז הריטווה היה תלמיד של הרמב"ן. הרמב"ן היה לו כמה רבנים, שבאמת הרבנים מבעלי התוספות. והם ידעו היטב שהיה הרבה הרבה אנטישמיות בצרפת, בגרמניה, במקומות אחרות. וגם כן עוד נתון. כל שנה חנוכה נופל, או קצת לפני, או קצת אחרי, או ממש בחג המולד. וחג המולד היה זמן של אנטישמיות. ואגב, אנחנו הרווחנו את כל מיני מתנות בגלל זה, לא היה בכלל מקור לזה, למתנות. כסף כן אגב, לא למתנות. דמי חנוכה יש מקור. אבל למתנות לא היה שום מקור. אבל, וגם אגב, נראה לי שחבד שמדליקים בכל מיני מקומות, בכל מיני דברים, זה בגלל באמריקה, חבד באמת היה חזק באמריקה, אז הם רצו ללחום נגד כל מיני סמלים של החג שלהם שהיה בחוץ בהרשות הרבים, אז הם גם כן רצו לשים משהו נגד ברשות הרבים. אבל בכל זאת הריטווה מתחיל להגיד, בסדר, לא צריכים להגזים ממש, מה זה סכנה? אפילו סכנת צר או איבה. מה זה צר או איבה? אז זה הזמנה לאיזשהו אקט של אנטישמיות. זאת אומרת, איזה נוצרי בדרך לכנסייה, בליל חג המולד, יראה יהודי, המחוצף הזה, מדליק את הנרות חנוכה, אז יזרוק איזשהו אבן לתוך החלון, או יגנוב לו את המנורה, או יעשה משהו אחר בגלל ש... אז לא ממש סכנת נפשות, סכנת איבה אפילו, סכנת צער. שהם יעשו משהו שלא יצליחו לקיים את המצווה. הוא אומר, זה סיבה מספקת, הריטווה אומר, זה סיבה מספקת להכניס את החנוכיה פנימה ונדליק את זה בפנים. לא צריכים ממש, לא מדובר ממש באנטישמיות. ובסוף הוא כותב, גם כן, לפיכך היה אומר מורי הרב, זה הרמב"ן, כשנושב רוח שאי אפשר להדליקה בחוץ, מדליקה בפנים בביתו. אז באמת היה קפיצה מאוד מעניינת פה. מה שהוא הבין שמה זה סכנה, זה סכנה שלא תקיים את המצווה. אז אם ככה, גם כן, הרוח, זה גם כן סכנה, זה סכנה שלא תקיים את המצווה. בעצם, מה הריטווה עשה פה? הוא שאל שאלה והוא הביא תשובה, ואם אנחנו לא הבנו את השאלה ולא הבנו את התשובה, אז נסתכל במקום אחר ואז תהיה לנו ברור. האור זרוע, בבית הוא גם כן, אחד החכמים הראשונים, גם כן מעולם של בעלי התוספות, הוא מביא את כל העניין הזה, מה זה סכנה. הוא גם כן, ובשעת סכנה, בשורה שלישית, הוא מביא עכשיו מרש"י, שהיה להם לפרסים חוק ביום עידם שלא יעבירו נר, אלא בבית עבוד הזר שלהם, בניח על שולחן עובדי. או ככה הוא מביא רש"י. ובכל זאת הוא אומר, איפה שהוא חי, אין פרסים, אגב, ברחוב שלי יש הרבה פרסים. אצלו אין פרסים, אין שום בעיה, ואז הוא שואל. ויש מפרשים שעד סכנה שגזו שלא לדגים ראשו חנוכה. היה ממש גזירה נגד זה. והעידנה אצלנו דלק הסכנה. לא ידענה מה היא טעמה, אני לא יודע מה הסיבה, אין לנו מדליקים בחצרות. אז האור זרוע שואל שאלה, שבאמת זו שאלה מצוינת. הוא אומר, אני מכיר את הגמרא, אני מכיר את הראשונים, הוא לא הכיר את השולחן ערוך, הוא לפני השולחן ערוך, הוא אומר, ריבונו של עולם, למה יהודים לא עושים את המצווה כמו שצריך? אגב, באמת השאלה פה, למה רוב היהודים במשך רוב הדורות לא קיימו את המצווה נר חנוכה כמו שצריך? ויכול להיות סיבה מאוד מאוד פשוטה. יכול להיות שכמו שהריטפה בעצם שאל אותו שאלה, והריטפה נתן שני שאלות, זה לא צריך להיות ממש סכנה, זה אפילו קצת אנטישמיות. יהודים לא הרגישו כל כך נוח איפה שחיו, איפה שגרו במשך הדורות. זה צריכים להיות יהודי בתוך הבית, לא צריכים לפרסם את זה בחוץ. וזה בעצם מה שהריטפה אמר. ויותר מזה, גם כן, אולי גם כן את המזג אוויר, זה גם כן עוד דבר. מצד שני, הבעל האיתור, עוד ראשון, אומר, נחנו כמצווה להניחו פתח ביתו מבחוץ, ואם ידר בעלייה, מניחו בחלון צמחה לרשתורם, ורשת הסכנה מיכול שולחנו ודיו. ואחר שנהגו על הסכנה, נהגו. איזה משפט זה? גם נתן לו עוד, בולט גם כן. הבנת מה שאומר פה? הוא אומר שאחרי זה הפך להיות המנהג, זה הופך להיות המנהג. אני שאלתי לפני כן, מה אנחנו עושים? אנחנו עושים מה שהורים עושים, מה שכתוב בספר. אז פה זה באמת מרתק. מה כתוב בספר? אז עוד פעם, איזה ספר? בגמרא, תדליקו בחוץ. אבל בכל זאת, מה ההורים שלי עשו? הם הדליקו בפנים. מה ההורים שלהם עשו? הם גם כן הדליקו בפנים. אז הוא אומר, ואחרי שנהגו, הסכנה נהגו. אז המנהג שלנו, המנהג של שעת סכנה. אני מקווה שזה מפריע לכם. למה המנהג שלנו זה מנהג של סכנה? אבל בכל זאת האיתר כותב, ומי שיכול להניק הוא מחוץ, מניחה בחוץ. ומלאו על פתחו. אם אתה יכול לשים את זה בפנים, בחוץ, תעשה בחוץ. אם לא, תעשה את זה בפנים. אגב, בפתח, זה פתח מבפנים. הוא אחרי זה מביא עוד דבר שזה נראה כאילו זה לא קשור, נראה בעוד מעט שזה ממש קשור, ונהגו להניק נר חנוכה בבית כנסת. יש מקומות שנגעו על הפתח, ויש מקום שמניחים בבית כנסת באמצע. איך הגענו לבית כנסת? מי אמר שצריכים להדליק בבית כנסת? ההדלקה בבית כנסת זה גם כן נס חנוכה. מאיפה זה הופיע? מאיפה זה הגיע? מי אמר דבר כזה? אבל זה מנהג. אז יש שני סיבות שאנחנו מוצאים למנהג להדליק בבית כנסת, וזה מובא בשולחן ערוך. נכון, הבנת. הבנת כל מילה. ואולי נגיד את זה בצורה אחרת. למה לעשות המצווה עם חנוכיה מאוד יפה מכסף או הלוואי מזהב? בגלל שזה עושה את המצווה, נותן יותר כיבוד למצווה, לכבד את המצווה. אבל זה דבר מצחיק, שאני מכבד את המצווה ואני עושה את זה בצורה לא מוצלחת. אז זה באמת קצת מצחיק. עיקר המצווה, ושוב, אין פה מקום לברוח. המקום לעשות המצווה זה פתח בית מבחוץ בתוך טפח. זהו, זה המצווה. אין מה לעשות. אז זאת אומרת שהם רוצים להדליק בפנים, אבל עכשיו אנחנו רואים שזה לא כל כך פשוט. בוא נחזור, בגלל שעד עכשיו ראינו הרדווה מצד אחד, שבאמת ענה על השאלה למה מדליקים בפנים. מאיזה קומה רואים יותר טוב? מה יותר מוצלח מבחינת הפרסום הניסה? אז אני חושב, זה תהיה התשובה. אבל עכשיו, כמו שאמרתי, אני לא אוהב את השאלה. איפה צריכים להדליק? צריכים להדליק בחוץ. למה מדליקים בפנים? אז עד עכשיו ראינו כמה נתונים. בואו נחזור. ראינו מצד אחד את הרמב"ן. מה היה הנימוק של הרמב"ן שהוא אומר שלא ממש סכנה, אפילו אי נעימות, אפילו קצת אנטישמיות, וגם כן הוא הביא את הנתון הזה של הרוח. מצד שני ראינו אחרי זה אור שרוע, שממש שואל, למה אנחנו לא מקיימים את המצווה כמו שצריך? למה מדליקים בפנים ולא בחוץ? אין לנו סכנה היום. ומה כתוב בספר איתור? אחרי שזה המנהג, זה הפך להיות המנהג, אבל מי שיכול לעשות בחוץ עדיין, הוא מבין בעצמו שזה יותר טוב. מה הוא עושה בעצם? הוא מנסה להגן על אלה שלא עושים את המצווה כמו שצריך. הוא אומר, נו, אולי בכל זאת יש כוח של מנהג. עצם עובדה שההורים שלי עשו משהו בצורה לא מוצלחת, אני גם כן אעשה את זה. זה מאוד מאוד מעניין, אבל בואו עוד פעם, בואו נזכור שמדובר פה שלהליק בפנים יש דבר כזה. ומצד שני, מצד שני להליק בפנים, זה מבוסס על משהו בגמרא, למרות שיכול, בסדר, מה הצד שני? מדובר במצווה מדרבנן, לא מדובר במצווה דיאורייתא. אם הורים שלי עושים משהו שזה לא נכון בדיני שבת, אני לא יכול, בסדר, זה מנהג שלי. יש לי תלמידים שיכולים להגיד לי, המנהג של הורים שלי זה לנהוג לבית כנסת באוטו. אז מה אני אגיד להם? זה המנהג, זה המנהג. לא, אני לא יכול להגיד להם את זה. והיו לי שאלות קשות כאלה. היה תלמידה אחת שהורים שלה ממש אנשים טובים, יהודים קונסרבטיביים, שנסעו לבית כנסת. לפני שהגיעה לארץ, היא הניחה תפילין כל יום. ממש, ממש ילדה טובה, וככה היא גדלה, ואז באיזו שלב היא הבינה שזה לא זה. היא נתנה את התפילין שלה לאח שלה, ואמרה לה, אתה חייב להניח את זה כל יום. והיא בעצמה, הבינה שלא יכול להכנס לאוטו. היא הגיעה הביתה, אני זוכר, אני אעשה לחשוב מתי זה היה, אני חושב זה היה בין סמסטרים, ושאלת אותי, מה אני אעשה? אני אכנס לאוטו או לא אכנס לאוטו? אז אמרתי לה, תבקשו מהרים שלך, אם כבר נוגעים לבית כנסת, להזמין מונית של לא יהודי. אז לפחות שהם לא מחלים את השבת. אז היה לה שיחה איתה, ואגב, הם הכשירו אותה מטבח בשביל הכל, והם אמרו, לא, חס ושלום, את לא רוצה להיכנס, אל תיכנסי לאוטו. בסופו של דבר, הבחורה הזה, היום, היא חזרה בתשובה, וגם הרים שלה וכל, בגלל שלא היה מריבות. אגב, אני גם כן אמרתי לה, כל פעם שתנסי הביתה, תשאל את השאלה עוד פעם, בגלל שיכול להיות שזה לא בדיוק אותו מצב. אז אני לא רוצה להגיד שבגלל הורים נוהגים ככה, אז גם כן הילדים. אגב, השבוע היה לי שיחה טלפון מחוץ לארץ, מהורה שהבן שלו למד אצלי, והבן מתחזק, ועוד פעם, ההורים קונסרבטיביים, והוא אמר לי, המנהג שלנו, שיש ריקוד מורבת בחתונה. הבן שלי אומר שזה אסור. אז מה אנחנו נעשה? ככה הוא שאל אותי, מה אנחנו עושה בחתונה שלו? זה המנהג שלנו. אז עוד פעם אני אומר, לא כל דבר שזה מנהג, וגם דברים אלה צריכים לנהוג בהרבה חוכמה ובכבוד, ואני לא אגלה את כל השיחה שלי איתו. אבל בכל זאת, אנחנו מוצאים את עניין הזה, זה מנהג, זה הפך להיות המנהג. אבל, עוד פעם, לא להתבלבל, האיתור גם כאילו, מי שיכול להניחו בחוץ, מניחו בחוץ. הוא לא אומר שזה מנהג ואין עניין בחוץ, הוא אומר זה מנהג, אבל להצדיק אלה שלא מדליקים בחוץ, לא להגיד שאין עניין של בחוץ. אז זה חשוב לשם לב. יש הרבה דברים שאפשר לדלג, נגיע לריבש. הריבש, רב יצחק בן ששת, הוא אחד הפוסקים שרב יוסף קארו משתמש הרבה. מן הראשונים מגדולי חכמי ספרד, במאה ה-14, תלמיד ארן, הריבש נודע בזכות תשובותיו ההלכותיות שמהן נפסקו הלכות רבות בשולחן ארוך. הרבה מן השולחן ארוך מבוסס על הריבש. פה יש לו איזשהו הברקה. הוא מנסה להבין למה בכלל הגיעו המנהג הזה להדליק נרות חנוכה בבית כנסת, מאיפה זה הגיע. הוא מתחיל להגיד בהתחלה, אם המצווה באמת בפסח, בעניין פתח בית ובחוץ, אם כן, מי שמדליק בבית כנסת, הברכה שמברך המדליק בבית הכנסת, יראה לי שהיא לבטלה. למה? זה יותר מטפח מן הבית שלו, אז ברכה לבטלה. אי אפשר להדליק בבית כנסת. עוד פעם, מה פתאום להדליק בבית כנסת? ואז הוא אומר תשובה, המנהג הזה להדליק בבית כנסת, מנהג ותיקין הוא, משום פרסומי ניסה, כיוון שאין אנחנו יכולים לקיים המצווה כתיקונה כל אחד בביתו, שהיא להניח על פתח ביתו מבחוץ. למה? בגלל שאנחנו לא מדליקים כמו שצריך היום, וכל אחד מדליק בפנים, אז איפה יש הפרסום הניס? אנחנו חייבים לעשות את בחוץ. וכיוון שיד האומות תקפה אלינו, ואיננו יכולים לקיים את מצווה כתיקונו, הוא מדליק כל אחד בפתח ביתו ובפנים, ואין כאן פרסום הניס, כי אם לבני ביתו, לבד לזה הנהיגו לדליק בבית הכנסת, לקיים פרסום הניס. זה דבר ממש מעניין, אני לא יודע אם יש לו הוכחה לזה, אגב אחרי זה, אבל בזה שהוא לפרסם מנס בכנסת, ברבים מרחים עליו, כמו שנהגו לברך על ההלל של ראש חודש, ואף על פי שאינו אלא מנהג, ואין מזה משום ברכה לבטלה כלל, וכדעת רבינו תם, זכרונו לברכה.
אבל רק שנייה,
אני רוצה לפרש פה את העניין, בגלל שיש פה כמה דברים מעניינים שאני צריך להסביר. יש הבדל בין אשכנזים לספרדים בנוגע לראש חודש. בראש חודש האשכנזים אומרים ברכה על ההלל, וספרדים לא אומרים ברכה. למה יש מחלוק בין רבינו תם לבין הרמב״ם, האם אומרים ברכה על מנהג? אז מה הרמב״ם אומר? לא אומרים ברכה על מנהג. מה רבינו תם אומרים? אומרים ברכה על מנהג. אגב, זה גם כן שייך לכל עניין שאישה שרצה לקיים מצווה, אם היא יכולה לברך. אז רבינו תם, כן, זה אפשר לברך. זה גם כן קשור לזה. אז מה הבעיה? אני אומר, יש פה בעיה. שהריבש פסק עכשיו שהוא ספרדי, הבית יוסף אוהב אותו, רבי יוסף קרוב אוהב אותו, ומביא את ההלכה הזה. הוא מביא את ההלכה שנרות חנוכה בבית כנסת, שזה מנהג, לא דין של גמרא, זה מנהג, מברכים ברכה על זה. מצד שני, הבית יוסף פוסק להלכה, שבראש חודש לא מברכים על מנהג. אז פה יש איזושהי סתירה בבית יוסף, ועל זה רב עובדיה הוא צריך לשבור את הראש שלו, כדי להסביר למה בכל זאת זה כן וזה לא, בגלל שהוא באמת מאמץ את העניין הזה. אבל בכל זאת, הריבש מחזק את הבעייתיות שאנחנו לא מדליקים את הנרות חנוכה במקום שצריך, זה כאילו הוא אומר פה שכל היהודים בדור שלו, ובדורות לפני, וגם לצערי אחרי, לא קימו את המצווה להליק את הנרות חנוכה במקום הנכון, בפתח בית ובחוץ, לקיים המצווה של פרסומי ניסה, בגלל שפחדו, בגלל המצב, בגלל האנטישמיות, בגלל האיבה והשנאה, אז כולם הדליקו בפנים, אז הוא אומר, לפיכך הדליקו בבית כנסת, שיש פרסומי ניסה, שיש ציבור, שבכל זאת צריכים לקיים את המצווה הזה לציבור. אז עוד פעם אני אומר, הריבש פה מרתק, בגלל שהוא מחזק לנו את ההרגשה שיש פספוס פה איך אנחנו מקיימים את המצווה. עוד דבר שאני רוצה להגיד על הנושא הזה. יש שאלה בכל שנה חוץ מהשנה הזו. האם יש מסיבה של חנוכה, צריכים להדליק במסיבה. יש מסיבה של החברה, יש של העבודה, אין מסיבות השנה, אז פשוט זה לא משנה. אבל כל שנה יש אותו שאלה. איזשהו בחור דתי מגיע אליי ושואל אותי מאחד בנבי כנסת או מהשכונה, יש בחברה שלנו, יש, אם אני מדליק את זה ונגיד ברכה, אז כולם ינו מהברכה. אחרת יש הרבה שלא מדליקים בבית. אז מה צריכים להגיד? אז יש ספרה להגיד שזה פרסומי ניסה. אם יש כמה מאות אנשים, זה פרסומי ניסה. מצד שני, גם כן יש ספרה להגיד, אבל נרות חנוכה זה פתח ביתו מבחוץ. אנחנו לא מוצאים עוד מקום להליק את זה, אבל יש עניין של בית כנסת. אז יש אלה שסוברים, יש שלוש דברים פה. יש אלה שסוברים שבית כנסת זה בית מקדש מעט, אז פה יש, בגלל שהדליקו בבית המקדש, גם כן מדליקים בבית כנסת. אגב, זה מעניין, אבל צריכים לעבוד על זה עוד קצת. גם יש אלה שמסבירים למה הדליקו בבית כנסת, בגלל שבהרבה קהילות היו אורחים שישנו בבית כנסת. בגלל זה גם כן אמרו קידוש וגם כן הבדלה בבית כנסת. אז עכשיו אני רוצה ללך אחורה קצת. אני אגיע למסיבה, אז במסיבה, זה לא בית כנסת, זה לא בית מקדש מעט, זה אין סיבה. אין אנשים שישנים שם, זה עוד סיבה חסר. ואז רק שנשאר, אולי בכל זאת יש איזשהו עניין של הפספוס, אולי במקום ציבורי. רוב הפוסקים סברו, זה התקנה הזה אך ורק בתוך בית כנסת. אין עניין לברך. אני גם כן הבאתי פה כמה תשובות על זה. שאין לברך ברכה להדלקה נרות במקום שרק יש ציבור, אבל אין בית כנסת. זה צריכים להיות מבנה בית כנסת, שזה מקדש מעט, וגם כן ציבור, שני דברים ביחד. זאת אומרת, היום בית כנסת ריק בגלל קורונה, אז אין עניין שמישהו יכנס לבית כנסת להדליק. מי שיושן בבית כנסת, כשאני מדבר, אגב, יש הרבה ישנים בבית כנסת. אז אם יש מישהו שיושן בבית כנסת, אז יש עניין להדליק בבית כנסת. היום שלא ישנים, לא מתפללים, אז אין עניין באמת להדליק בבית כנסת. אלא, אם שנה רגילה, אנשים מתפללים בבית כנסת, יש תפילת ערבית. אגב, אם מישהו מגיע לאיזושהי מסיבה, יהיה 200 איש שם, אני הייתי מוכן, אני לא נוח להגיד את זה, אבל יש, אפשר להגיד, אם מתפללים ערבית, אז אולי זה אותו דבר כמו בית כנסת עכשיו. אגב, זה לא אותו דבר, זה לא מקדש מעט. אבל אולי בכל זאת אפשר להצדיק. אז אם מישהו ממש רוצה להדליק נרות, ורוצה להגיד ברכה, אז הייתי אומר, נו, לפחות שתקיים שם תפילת ערבית בציבור, אז אפשר להגיד, נו, בינתיים זה נחשב כבית כנסת, ויש מקום להדליק. אבל עוד פעם אני רוצה לחזור לריבש, שלדעתי מאוד מעניין, הוא אומר שכל המניין הזה להדליק בבית כנסת, לפרסם הנס, בגלל שאנחנו מספספסים את המצווה הזה כל שנה ושנה, וזה צריך להיות משפט שכואבת. אני חושב שהסבר את זה, זה ביחד עם עוד שלב, שאין להם מקום לישון, אז ישנו בבית כנסת. זה היה עוד דבר פה. באמת, נרות חנוכה זה לא המצווה הכי יקרה בעולם. לא צריכים את החנוכיה הזה של כסף. אז אפשר לקחת את כמה... יש אגב מחלוקת בין האחרונים, אם זה מספיק לקחת רק נר ולשים נר, נר על נר על נר, או צריכים מתקן. יש אחרונים שמחייבים מתקן, שזה לא מספיק. אבל שמעתי שרב שכטר, רב הרשו שכטר, ראש כולל בישיבה, הוא אמר את זה בשיעור, אז אחד התלמידים נכנס לדירה של רב סולובייצ'יק וראה, שהוא מדליק את זה נר פה או נר שם. כל שנה הוא שכח את החנוכיה בבוסטון, והוא מקיים את המצווה בניו יורק, אז הוא, היה לו כמה נרות שבת, אז הוא שם נר אחר נר. אז אחד הבחורים שם אמר, הרב, רב שכטר אמר שאתה לא קיים את המצווה. אז זה קצת חוצפה להגיד את זה רב סולובייצ'יק, אז הוא אמר, תלך לרב שכטר, תגיד לו שהוא לא מבין הלכה בכלל. זה באמת היה הדו-שיח, ורב שכטר קיבל את זה. אבל בכל זאת, אפשר לקחת נרות, זה לא אמור להיות באמת הדבר הכי... אני שאין לו נרות חנוכה, אז יש לו הרבה בעיות לפני זה. אפשר לחזור לתור של שאלה לגבי בית כנסת. מי שמדליק בבית כנסת, אז אפשר? כן, זה המנהג. זה באמת הנקודה פה של הריבש. זה מנהג, זה לא ברכה לבטלה, זה מקום ציבורי, זה כאילו יש מאין, יש לנו עוד חיוב. זאת אומרת, יש חיוב של הדלקת נרות של פרסומי ניסה בלי הטפח סמוך לבית. אם הוא קיים, הוא לא קיים את המצווה נר איש וביתו. הוא לא קיים את המצווה. ככה. כן. או אם מישהו הדליק בבית כבר. אבל שוב, נגיע לבית כנסת, יום חמישי בלילה, מישהו ידליק, יגיד הברכות, יגיע הביתה, ידליק, ויגיד את הברכות עוד פעם. זה נר איש וביתו, וזה תקנה מיוחדת שצץ מאיזשהו מקום של עניין של הציבור. אז בוא נמשיך. כן, השאלה זה של עיניו, סליחה, השאלה האם זה ליהודים או גם לגויים, זה מחלוקת מעניינת. רב סולובייצ'יק דייק, וגם רב יושב, ואותו דיוק בגמרא כתוב עד ש יחלה רגל מן השוק, אז הגמרא אומר שאז ואמור איזשהו שם, איזשהו אומה שמכרו את העץ למדורות. אז רב סולובייצ'יק, אומה, רשום איזה שם אומה, זה לא יהודים, אז אומה שכנראה שמדליקים את כל הזמן שאפילו הם נמצאים בחוץ. אז הדוד שלו, הבריסקי רב, הוא כל שנה היה מדליק את נרות חנוכה מול שם היה הקולנוע האדיסון. אז הוא מבחינתו כולם רשעים, כולם, אבל הוא עשה את החישוב שצריכים להדליק כל זמן שאלה מסתובבים ברחוב. אז הוא היה מדליק עד הקרנה האחרונה בסוף הלילה. אז בוא נחזור עכשיו לחלק מה שאני חושב שזה מעניין. אנחנו כבר מבינים עניין של בית כנסת, עניין של סכנה ומה עושים. אז אני רוצה, כן, עניין הזה שאם צריכים בבית כנסת או לא, אז פה התשובה של רב עובדיה במקור 24 ו-21, פה בסוף הוא באמת כותב ש... והנה ראיתי מלאכים מדיינים, מה קרה לזה? מדיינים מרבי נדורנו, אודות מסיבות הנערכות באולמי שמחות, כיוצא בזה בלילי חנוכה עם המון... אז הוא באמת מביא שרוב הפוסקים אומרים שלא להגיד את הברכה. שב אל תעשה עדיף. אז הוא מביא הרבה, הוא מביא את רב שלמה זלמן אורבך פה, גם כן הוא אומר בשם ידידנו הדגול, הגאון רב שלמה זלמן, הוא גם כן אומר שאין לברך, אז הוא מביא שרוב הפוסקים לא ברכו, וכך הוא גם כן חושב לא לברך, אבל הוא גם כן אמר, אני אומר, הוא גם כן אמר כמוני, אני ראיתי את זה אחרי שאני אמרתי את זה בשבת, ומה טוב להתפלל שם תפילת ערבית בציבור מיד לאחר הדלקה, וכפי שנוגעים בבתי הכנסת. אז הוא אמר שאולי בכל זאת, אם יש מצב שבאמת רוצים לברך. בסדר. עכשיו נדלג למקור 22. ולזה אנחנו רצינו להגיע. פה זה רב חיים דוד הלוי. רב חיים דוד הלוי היה רב ראשי בתל אביב, וכתב ואת השאלות ותשובות עשה לך רב, והוא מתייחס לשתי תשובות לרב עובדיה הודיה. רב עובדיה הודיה, הוא נולד בחלב, הוא היה רב, ראש ישיבה למקובלים, הוא גם כן הדיין, הוא היה רב מאוד מאוד חשוב. והוא כותב, אשר לשאלה שבזמננו, זה שאין שטן ואין פגרה, ואם חזר הדין לחוש סומנס לבני רשות הרבים. אז מה הוא שואל? נו, אולי יגיע הזמן לחזור, לעשות המצווה כמו שצריך. הדבר פשוט, כי מי שיש לו אפשרות להניחו באופן שהיה הפרסום גם לבני רשות הרבים, ודאי תפי עדיף זה יותר טוב לעשות כך. אך לא מן החיוב, מכיוון שכבר נשפט המנהג, כל זמן שניחו בפנים. זה באמת מה שראינו לפניכם באיתור. זה, המנהג זה מנהג כבר, אבל מי שיכול, אז תעשה. נו, כך הוא כתב בשאלות ותשובות יסקיל עבדי סימן מבית. הוא פרסם את זה, ואז מישהו תקף אותו. עד הוסיף שנית ידו, סימן מבית, בכתבו על דברי השואל וזה לשונו, קיבלתי מכתבו בו מאיר על דברינו לאל בסימן מבית, ששמע באומרים בשם הרב מבריסק, זכרון לברכה, שבזמן הזה המדליק בפנים, הרי הוא מברך ברכה לבטלה. למה? זה רחוק, יותר מטפח מן הדלת, מבחוץ. וכן שמע שאמרו בשם החזוניש. זהו. אגב, תשימו לב, זה ליטאים, החזוניש והרב מבריסק, צריכים להדליק בחוץ, כמו שכתוב בגמרא. לא זז ימין ושמאל, ככה צריכים לעשות את זה, לא יותר מטפח, זה המצווה. וכותב, ובכל זאת היו כולם מדליקים בפנים, משום שאף שלא היה גזירות כאלה, אבל מכיוון שאנו תמועים בין האומות, ויש עוברים ושווים מן הגויים לרוב, הרי שיש חשש שעוברים ושווים יחבו אותה, ואין כאן פרסום וכו'. והנה דבר זה עלול להיות בכל עת ובכל זמן, דלצערנו עוד אין אנו בטוחים בקיום מדינתנו, כל עוד שאנו מוקפים אויבים מכל צד, והרי אנו מוצאים בכמה עניינים וכו'. אני רוצה לעצור שנייה. הבנתם מה שהוא כתב פה? זה בשנות ה-50, ושנות ה-50, רק שנייה, לא, שנות ה-60, בגלל הוא אמר הרב מבריסק, זכרון לברכה, הוא נפטר ב-62, אז בשנות ה-60, הוא אומר, מי יודע אם המדינה הזה יחזיק מעמד, ולמה לשנות את המנהג, מנהגלות, שאנחנו הדלקנו בפנים? זאת אומרת, במשך כל הדורות הדלקנו בפנים, עכשיו אנחנו נמצא פה, ויש אשליה, כאילו אנחנו עם חופשי בארצנו, ומי יודע שזה יחזיק? אולי אנחנו, אולי מחר ערפה תהיה ראש הממשלה פה, ואנחנו צריכים לחזור עוד פעם רק להדליק בפנים. אני מקווה שההסבר שלו מאוד מאוד כאב לכם, אבל זה מה שהוא כותב. אגב, רב חיים דוד הלוי לא, ממש לא מקבל את זה. והוא כותב את זה בצורה מכובדת. הוא מגיב, והוא אומר פה בסוף, אחרי המחיר פה, מה זה מחיר? המחילת רב, מחילה רב. זאת אומרת, אני באמת מבקש מחילה, מכבוד גאונו וכולי זצ"ל, אין אנוכי מסכים להנחת שלצערנו עוד אין אנו בטוחים בקיום מדינתנו, כל עוד שאנו מוקפים אויבים מכל צד. והשם יתברך שומר על עמו ישראל בשלבי התחלת דגאול, יצמיח לנו שאותו בקרוב גאולה שלמה. אז זה מעניין שלהדליק נרות חנוכה זה הפך להיות אחד הדברים, האם אנחנו עדיין בגלות ומפחדים, או אנחנו עם גאים ויש לנו מצווה לעשות כלפי חוץ, ואנחנו יכולים לא כמו בחוץ לארץ להיות רק יהודי בתוך הבית, אנחנו גם כן יכולים להיות יהודים בפרסום הנס כמו שכתוב, כמו שצריכים לעשות. עוד רב ספרדי, רב בן ציון אבא שאול, בשילוב פתרו שלו אור ציון, אז הוא גם כן נכנס להשאלה הזה, והוא גם מעלה עוד עניין, אבל הוא אומר, ואפשר לבאר תם המנהג בכמה, שאו שאחרי שהתירו להדליק בפנים, משום שהסכנה, בטל חיוב הדלקה מבחוץ. ורשאים להדליק, ואולי אין חיוב בכלל. שוב אני אומר, האיתר לא אמר את זה. או משום שבתקופה זו מצויים רוחות וגשמים וחששו שנר יכבו. זה כמו הריטב"א אמר, נו, זה חורף. והרי אין חיוב לקנות תיבת זכוכית כדי להגן בני הרוח. פשוט יש לי שאלה, ואחרי זה מביא עוד כאן, אולי חשו לגויים וגנבים, אבל יש קצת שאלה בזה, מה השאלה? תמיד חנוכה, כשחזל אמרו שצריכים לנרות חנוכה מרחוץ, בארץ ישראל, במזרח התיכון, לפני 2,000 שנה, זה גם כן היה חורף. אז איך היה חיוב? זאת אומרת, בלי לעשות איזשהו, אז הוא מגיע לכל מיני הסברים פה, אולי איך זה היה, אבל אני אשאיר את זה ככה, אז לא כל כך משוכנע מההסברים שלו. ואני רוצה להגיע, יש פה תשובה מעניינת של רב עובדיה, אבל קודם כל נגיע לדבר יהושע. רב יהושע זה רב יהושע מנחם ארנברג, ואני הזכרתי לו ממש בהתחלה, פה יש את הוויקיפדיה למטה פה, ויש מנחם ארנברג מ-1904, נפטר ב-1907, ושש, תמיד חכם חסידי פוסק הלכה ואב בית דין בתל אביב, כי אם כרב ראשי במחנות המעצר בקפריסין. אז פה יש כל מה שצריכים לדעת עליו, וכל פתוב נמנה עם חסידות בלז והמגורב הבולטים של אדמור רבי אהרון רוקח. אז לפני שנקרא ביחד את התשובה שלו, וזה רק חלק, הוא כותב על זה הרבה, וזה גם כן אחת התשובות הידועות ומפורסמות שלו. הוא כחסיד לא יכול לקבל את ההנחה שיש מצב שהאבא שלו והסבא שלו, אפילו יכול להיות הסבתא שלו, כולם הדליקו נרות חנוכה במקום הלא מוצלח ולא קיימו את המצווה כמו שצריך. והלך את כמה וכמה, זה לא יכול להיות שהרבי שלו, שרבי מבלז, ואבא שלו וסבא שלו, זה לא ייתכן שלא קימו את המצווה כמו שצריך. ומה שמפריע לו, זה לא ההפך. מי שמדליק בחוץ, הוא מחוצף. למה? בגלל שאז הוא משדר מסר שאנשים בדור הקודם לא קימו את המצווה. אז אני לא מוכן להגיד לכם שהוא אומר את כל משפט שאמרתי עכשיו, אבל עובדתית, הליטאים אמרו שחייבים להדליק בחוץ. החסידים, נראה עכשיו, רק חסיד אחד, אבל זה באמת הגישה של החסידים, ואחרי זה נגיע לספרדים, בגלל שפה אני אומר שבכלל לא היה גישה אחת סוגיה הזו. אז אבל נראה את רב ארנברג עכשיו.
לא הבנתי כל כך. כאילו, זה לא שהיה פה איזשהו פלפול הלכתי שבגללו הדליקו את זה בפנים. הפואנטה הייתה שזה היה פשוט סכנה. ולכן אני גם לא מבינה, כאילו, מה, א' מה ש... כאילו, למה זה חוצפה? כי פשוט ברוך השם היום אנחנו בלי סכנה. וגם, מה הסיבה כן להמשיך להדליק בפנים? אם היום אנחנו... כאילו, איפה ההתלבטות בכלל? למה, כאילו, אם אין סכנה, למה להדליק?
מה אני יכול לעשות שאת צודקת בכל מילה שאמרת? אז עכשיו, כמו שאמרתי לפני כן, שאני אתקוף את רב ארנברג, אז זה גם כן, תעזרי לי, אני רואה. בסדר, אולי אפילו יותר תקיפה ממני. אני רוצה לא לקרוא בהתחלה, אני רוצה לדלג קצת, קודם כל. פה, ומעתה זכינו ליישב מן הגן שיסוק את רשב שענוגו להליק דווקא בפנים, ומכאן, למטה, ומכאן אני תמה על מה שראיתי בעולתי לירושלים, עיר הקודש, שיש נוהגים שמדליקים מחוץ, ואיני יודע ממי יצא הוראה זו, מי בכלל נתן להם רשות להדליק בחוץ. ואיני יודע מי יצא הוראה, אבל ברור שלא היה כוחו גדול מאור זרוע, וכל רבותינו הבאים, האור זרוע זה שאלה, אני לא יודע למה, האור זרוע בכלל שאל שאלה, אני לא יודע למה מדליקים מחוץ ולא בחוץ. אז הוא עכשיו הפך את השאלה של האור זרוע לתשובה. איך? אני לא יודע. וכל רבותינו הבאים אחרים, שאם כי לא היה סכנה בימיהם, כמו אור זרוע, אפילו הלכי, לא הדליקו בחוץ, ומאיפה לנו לחלק בין ארץ ישראל לשאר ארצות? ואין לו אומר דשני בחוץ לארץ שישו ישראל בין האומות, מה שאין כמר ישראל. זה אינו. שראה גם בימי הקדמונים שישו ישראל בגטאות, והיו דלתות חומותיהם נעולות בלילה, ויכלו ישראל לעשות ברחובותיהם, כל מה שירצו, ואין מפריע. ובאמת נראה, דמיהייתיים, לא היה סכנה בימי אור זרוע, להדליק בחוץ כלל, ואפילו לא הדליקו גדולי הדורות, הם רק בפנים. לפני ידעתי, כל המשנה מוצילז על גדולי הראשונים. כל מי שנעשה את המצווה כמו שצריך, זה המשפט פה, מוצילז על גדולי הראשונים. אז תסלחו לי, נו, כמה אתם רוצים שאני אהיה תקיף עכשיו? קצת או הרבה? קודם כל, הוא כותב שטויות פה. וזה לא רק פה. הוא יכתוב עוד שטויות. אני אראה לכם עוד. זה חלק מן הטיעון שלו. ודבר זה שכבר בימי הגאונים לא נוגע ליק בחוץ, יש ללמד ממה שנחלקו רשי ותוספות. אי היי על פתח ביתו, מבחוץ, היינו ברשות הרבים, או בחצר. אלמה שבימיהם כבר נשתכח דין זה. מה היה הטיעון שלו? מה היה הטענה שלו? הוא אומר שיש מחלוקת רשי ותוספות. רשי אמר, כמו שאמרתי לפני כן, שמה זה מפתח ביתו? רשי סבר, פתח ביתו, פתח הבית. ומה תוספות אמר? לא, זה בחצר. אז מה אמר? יש מחוקת כזה, אז כן נראה שלא קימו את המצווה, וכבר שכחו איך לעשות את זה בחוץ. אז מה זאת אומרת? שכולם מתליגים בפנים. אבל, סליחה, ריבונו של עולם, ומה שהוא אומר עכשיו, אני יכול להגיד שגם כן רשי ותוספות לא הניחו תפילין בחיים שלהם. בגלל שיש מחלוקת בין רשי ובין אותם, איך להניח תפילין. וזאת אומרת שכל פעם שיש מחלוקת, זה העדות שלא קימו את המצווה, או מצד שני, יכול להיות שרשי יש סבר שלו, תוספות פותחים את הגמרא, ומגיע למסקנה אחרת. עוד פעם, אני עושה את המצווה כמו שכתוב בספר, או כמו שההורים שלי עושים. ומה אנחנו רואים? שרבינו רבינו אותם, לא כל כך אכפת לו מה הסבא שלו עשה, למרות שסבא שלו זה רשי. אולי זה דבר היום ונורא של להגיד משפט כזה, אבל בכל זאת, הוא הגיש מספיק חופשי, מספיק היה לו את האומץ הזה, שכך אני מבין את הגמרא, וככה צריכים להיות. ושרב ארנברג מביא ראיה מעצם עובדה שיש מחלוקת רבינו תם ורשי, זאת אומרת שלא קימו, אבל סליחה, רשי רבינו תם חיו בצרפת בתקופה של אנטישמיות. אז אתה ראיה שכבר לא קימו את המצווה, אבל הם לא יכולים. רבינו תם כמעט נהרג במלחמת הצלב. אני אומר, ממש ניסו להרוג אותו. הוא היה מוטל על הרצפה כמת. אז הוא מביא ראיה מזה שזה כבר אין מנהג, תביא ראיה מתקופה שמישהו חי בשלום, בשקט. אבל זה ראיה שלו, זה ממש מגוחך. אבל אחרי זה הוא מביא את המשפט הזה, אתה מוציא לז על הראשונים. יש דיון בין, והוא יודע את זה היטב, רב ארנברג, בגלל זה ממש, הוא מגמתי, אני לא יכול להגיד משהו אחר, הוא מגמתי, הוא יודע יותר טוב ממני, הוא אגב היה, הוא היה אב ביתין, הוא עסק בגיטין, הוא יודע שהמושג הזה, להוציא לז הראשונים, זה אך ורק בדינים גיטין, ולא בדינים אחרים, בגלל שאם אתה אומר, צריכים להחמיר, לעשות את הגט כזה, אז אתה מוציא לז על הגט שהיה לפני שבוע, אז אולי הילד הזה הופך להיות ממזר. רק בגלל חשש שממזרות המציאו את המשפט הזה, אתה מוציא לז על הראשונים, ולא אמרים את זה בכל כלל. האם אתם שמעתם פעם ש... אגב, אני אראה לכם משהו אולי מעניין. והעניין הזה, וגם חייבים להגיע כן, זה, זה באמת התרומת הדשן פה, פה 26, הוא אומר בדיוק מה שאמרתי עכשיו, וכן, פה יש עוד חומר, להוציא לזה ראשונים, זה רק בענייני גיטין ואישות, שיש עניין של ממזירים, אבל בשאר דיני תורה אין לנו לחוש ללזה לראשונים. ויש לי פה תשובה מעניינת, דווקא, איפה שמתי את זה? כן, דווקא רב עובדיה, 35. רב עובדיה אומר שאסור לפה הנחרית. אז מישהו תקף אותו, ואומר, אתה מוציא לז על כולם. כן, פה, אולם בעיקר תנתו שנמצא, אתה מוציא לז על ראשונים, הבל יבצה פיהו, כי מאחר שרוב הפוסקים אוסרים הדבר בהחלט, אנו צריכים לחשוש לעצמנו יותר ויותר מעניין, הוציא לז על ראשונים, בפרט שהוא כל ושרוב הפוסקים, אז... ואז הוא הולך ואומר, לא, מה פתאום, כל העניין הזה, זה דווקא בעיני, פה למטה, דווקא בעיני גיטין ואישות שייך לומר, כן, שנמצא שהייתי זה מוציא לז על הבנים, שהם ממזרים חס ושלם, אבל בשאר איסורים, אין לחוש לזה. מה פתאום? איך אתה מגיע, איך, זאת אומרת, אולי זה משפט שנשמע טוב, אבל אני רוצה להסביר את זה, ואז אני מקווה להגיע לאיזשהו סיום מחשבתית. רב אירנברג הוא לא יכול, הוא לא יכול, מה אני יכול? הוא לא יכול. הוא חסיד. לא ייתכן שהרבא לא קיים את המצווה כמו שצריך, וזה הרגשה שלו, זה לא טיעון הלכתי. זה הרגשה שלו. שאתה אומר, אתה מוציא לזה ראשונים. זה צעקה מבפנים, וזה לא טיעון הלכתי בכלל. בגלל שטיעון הלכתי, אני יכול לחלוק, אני יכול להחמיר נגד, אני יכול. ומה, אסור לי להחמיר? שמעתם, אמרו את זה בבני ברק? שאסור להחמיר בדברים שלא חלמו לפני כן? אפשר פשוט לפרק את כל העיר עכשיו, נו. זה, 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 זה מבוסס על חומרה אחרי חומרה אחרי חומרה. באמת, זה צריך להיות האמרה הכי ידועה עכשיו. אין להוציא לזה ראשונים, אסור להחמיר בגלל שלפני כן לא החמירו. וזה טיעון מאוד מעניין. אבל מה אני עושה? במצב שמישהו עשה משהו לא בסדר, אפשר לתקן. וזה באמת כמו שהדר אמרה לפני כן. שהיא לא מבינה בכלל. כל הדין הזה זה יצא משעת של סכנה. והמשיכו סכנה, סכנה, סכנה. עכשיו הגענו למצב שאין לנו סכנה, להגיד, אבל המנהג שלי זה מנהג של סכנה. זה, זה, זה נשמע מגוחך. מי התיר בכם? אז שוב אני אומר, יש לו מצוקה דתית לרב אירנברג כחסיד אירנברג, איך יכול להיות שהרבי לא מקיים את המצווה כמו שצריך? איך אתה מוציא לז על זה? וכל הטיעונים שלו, סליחה, אני לא מסכים למילה אחת שהוא כתב פה, אני לא חושב שיש פה ערך, מי התיר בכלל? מה זה מי התיר בכלל? ואפילו אם אנחנו חוזרים להאיתר, האיתר זה שהוא אמר שאחרי זה מנהג, זה כבר מנהג. מה היה המשפט הבא באיתר? אבל מי שיכול להליק בחוץ, תליק בחוץ. אז זאת אומרת, הוא טוען, אני לא קורא את כל משהו, הוא טוען היה תקנה, אסור להדליק בחוץ. ממש ממציא. ממש ממציא דברים שלא היו לדעתי. בסדר, אני אנהג עכשיו. לא, זה ממש, זה שקר, זה יוף התורה. ממש זה יוף התורה. הוא אומר דברים שלא נכון. הוא אומר דברים לא יכול להוכיח. הוא אומר דברים שממציא. אבל זה בלב שלו. מה אני יכול לעשות? כל אחד בלב שלו. אבל אני רוצה ממש לסיים, להגיע לכמה דברים שאולי זה ממש יגיע לצד השני של העניין. גם אגב יש משהו ליום עצמאות. אז אולי תקשיבו עכשיו. הגמרא שואלת שאלה ידועה, למה לא אומרים הלל בפורים? בסדר? זה גמרא במקור 36. תנו רבנן, 48 נביאים ושבע נביאות שנתבעו להם לישראל לא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה חוץ ממקרא מגילה. מה דרש? אמר רב חייא בר אבן, אמר רב יהושע בן קרחה, ומה מעבדות לחירות? אמרו שירה ממוות לחיים על אחת כמה וכמה. אז למה אנחנו לא אומרים שירה? זאת אומרת הלל. איהכי הלל אינה מנעימה, צריכים להגיד הלל. לפי שאין אומרים הלל, אז עכשיו יש כמה תשובות. למה לא אומר הלל? אחד. לפי שאין אומרים הלל על ניסים שבחוץ לארץ. אז גמרא אומרת, אבל זה לא נכון. וראי יציאת מצרים, זה גם כן היה בחוץ לארץ. ניסים שבחוץ לארץ, וכבר אומרים אין שירה. כי דתניה, עד שנכנסו לישראל לארץ, הכשירו כל הארץ לומר שירה. מי שנכנס לישראל לארץ, לא הכשירו כל הארץ לא שירה. זאת אומרת, שעד כניסת הארץ, אמרו שירה על ניס בחוץ לארץ. אחרי זה, לא. רב נחמן בר יצחק אמר, קריאת הזו היא הלילה. זאת אומרת, קריאת המגילה זה מצווה של הלל. זו תשובה שנייה. אז כן אומרים הלל. איזה הלל אומרים? מגילת אסתר. רבא אמר בישלמה, הטם הלו עבדי השם, ולא עבדי פרו. הכינמי הללי עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, עקתי עבדי אחשוורוש ענן. אנחנו, זה סיום מאוד מאוד מעצבן. גם אחרי כל הנס של פורים, אנחנו עדיין עבדים של אחשוורוש. אגב, מי אומר את זה? רבו אומר את זה. הוא אומר את זה כמה דורות אחרי זה. היה נס פורים, באמת. אנחנו ניצלנו, אבל אנחנו עדיין עבדים לאחשוורוש. אז איך אפשר להגיד הלל? אנחנו עדיין, נכון, היה נס, הציל אותנו, אבל אנחנו עדיין עבדים. אז עכשיו אני רוצה לקרוא את הרמב״ם, ואז נגיע לאיזשהו מסקנות מן הרמב״ם. בבית שני, זה התחלת הלכות חנוכה. בבית שני, כשמלכו יוון, גזו גזרות הישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ומצוות, ופשטו ידם במעונם ובנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות וצר להם לישרוא מאוד בבני ולחצם לחץ גדול עד שירחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישרוא מידם והעמידו מלך מן הכהנים. אז פה אני רוצה לעצור. הרמב"ן בפירושו על התורה בפרשת ויחי אומר שהחשמונאים חטאו שלחו את המלכות, אבל הרמב"ם אומר וחזרו מלכות לישראל יותר על 200 שנים עד החורבן השני. הרמב"ם מסביר פה מה הסיבה שחוגגים את חנוכה. לא הוא אומר עכשיו, זה פרק ג' הלוך א', זה התחלה. שני פרקים לפני כן היה הלכות מגילה, פרק ג' הוא מתחיל הלכות חנוכה. מה באמת היה נס? הוא עדיין לא הגיע לנס של הפך שמן וזה. הוא אומר דבר אחד, מה חנוכה? חנוכה בגלל שחזרה מלכות לישראל יותר 200 שנים עד חורבן השני. ואם אנחנו חוזרים לגמרא, לתשובה השלישית, למה אין הלל בפורים, בגלל שאנחנו עדיין עבדים לאחשוורוש ואין לנו ריבונות, מה באמת מיוחד לחנוכה? אז יש לנו ריבונות, ואני רוצה עכשיו לעצור ובאמת לחשוב על הדברים כמו שצריך. יש אנשים שיגידו לא להגיד הלל ביום עצמות. למה? בגלל שאיזה מדינה יש לנו? יש לנו אנשים שלא דתיים, בן גוריון והלאה וכו' וכו' וכו'. אתם חושבים שהראש ממשלות בישראל היו יותר גרועים ממלכות ישראל? היו עובדי עבודה זרה, היו אלה שעשו כל חטא בתורה. אבל גם כן הרמב״ם יודע, בדיוק כמו שאנחנו יודעים, שבסופו של דבר המלכים של בית חשמונאי הפכו להיות רשעים. היו רשעים. הם הרגו את הסנהדרין. הם היו אנשים שמכרו את הכהונה הגדולה. הם אנשים שעשו כל מיני דברים, והרמב״ם בכל זאת אומר שיש חנוכה. מה זה חנוכה? לא רק נס פך שמן שהיה 8 ימים. הרמב״ם אומר מה זה חנוכה? זה נס של ריבונות של עם ישראל יותר מ-200 שנה. על זה יש לנו את החג הזה. זה דבר מרתק. אז אם ככה, מה באמת עניין של חנוכה? זה עניין של פרסומי ניס, זה עניין כלפי חוץ. אז כל הזמן שחגגנו את חנוכה בחוץ לארץ, בסיכון, בתוך בפנים, לזכור את החלונות, לזכור את הכל, זה בסדר, זה מובן. אבל עכשיו שיש אפשרות לקיים את המצווה כמו שצריך, אז איך אפשר שלא? בכל זאת, שוב אני אומר, ממש שורה תחתונה בכל הנושא הזה. אם שואלים אותי, אני חושב שכבר מבינים את הדעה שלי, צריכים להדליק את זה בחוץ. בכל זאת, אם אין מתקן, אז לא תצליחו, תהיה רוח ויחבא את האור. אז אין מתקן, אז צריכים לעשות את זה בפנים. אם עושים את זה בפנים, אז באמת, יש היגיון הלכתי לעשות את זה בשולחן, זה באמת, עכשיו אני חוזר לשאלה של רחל, אז יש היגיון לעשות בחלון, בגלל שבחלון לפחות גם כן רואים את זה בחוץ, וגם כן בפנים, אבל עיקר ההדלקה זה בשביל החוץ. מה הבעיה פה? באמת, אני דילגתי על משפט אחד של הרמה. הרמה, ממש בהתחלה, כשקראנו את המחבר, יש לנו יותר מדי מקורות פה, פה במקור 3, המחבר באדום, הגה ומי ובזמן הזה שכולנו מדליקים בפנים ואין הכר לבני רשות הרם כלל, אין לחוש והוא אומר את המשפט הזה כמה וכמה מקומות. כי אם מלקים בטפח הסמוך לפתח, מכל מקום, מנהג מלקים בטפח הסמוך לפתח כמו בימיהם. הוא מתכוון לבפנים. הוא אומר, היום מדליקים בפנים. אז מה אני עושה? שאלתי מההתחלה. אז מה עושים? עושים מה שכתוב בספר, או עושים מה שהורים שלנו עושים? ועכשיו זה יותר מסובך. יש בין החסידים שקראו את המשפט הזה, היום מדליקים בפנים כהוראה. יש אלה שקראו את המשפחה הזה כתיאור. היום מדליקים בפנים. אז ככה. אז מה באמת היה הכוונה של הרמה? אני לא יכול להגיד שזה הוראה. זה תיאור. בגלל שמדליקים בפנים, אז ככה וככה וככה. ושוב, הוא חוזר על המשפט הזה איזה 5 פעמים בלכות חנוכה, ויש כל מיני נפקא מינות בזה. אבל בכל זאת, אני רוצה לחזור לנקודה המרכזית. חלק מן החג הזה של חנוכה, שוב אני אומר, לפי הרמב״ם, זה עניין של ריבונות. אז כשאנחנו חוזרים להשכיל עבדי, רב עבד יודע, יבוא מי יודע שזה יימשך, לא יימשך, המדינה הזה עדיין אנחנו, יש כל מיני גויים פה, זה כל כך קשה, אני אומר דווקא בחנוכה, לקרוא את המשפטים האלה, וכמו שראינו, חיים דוד הלב לא קיבל את זה. אז אנחנו מבינים את זה. מצד שני, את רב ארנברג, נו, מה אני יכול להגיד? יש לו צעקה מהנשמה שלו, אני מבין את זה, אבל אני לא יכול להסכים איתו. אני חושב שכל הטיעונים שלו, זה פשוט אין ערך להגיד להוציא לזה לראשונים, זה פשוט, זה לא שייך בזה. זה דין של הלכות גיטין, זה לא דין של כל מיני דברים. והתשובה זה של רב עובדיה, שהוא תוקף את נשים שיש להם פיות ראש, הוא אומר, לא, זה לא, הוא לא אוהב את זה, מה אני יכול להגיד? ומי שתקף אותו, אבל יש אלה שעשו את זה, מי אתה בכלל לחלוק? ואתה מוציא לזה ראשונים, הוא אומר, פתאום, אני חושב, אני לא צודקים. וגם כן אומר יש לו משפט שם, הוא אומר שאז הפאות לא היה יפות. הוא אומר עכשיו, סליחה שאני אומר את המשפט של רב עובדיה, מכירים רב עובדיה, הוא השם פה, הוא אומר עכשיו כל הפרוצות הולכים עם פרוצות אפילו, הוא אומר כל הפרוצות הולכות עם פאות. אז לא הולכים את זה כדי לחסות את הסייע לקיים המצווה, בסדר, אני לא נכנס לסוגיה הזה כעת. אבל הוא אומר, להגיד לי, להוציא לזה ראשונים, בגלל שאני חושב, אנשים לא מקימים הלכה, מה פתאום? זה, הוא אומר, זה התפקיד שלי, להגיד מתי להחמיר ומתי להקל, ומה פתאום לא להוציא לזה הראשונים. אז כשרב ארנברג הרגיש את הצורך להביא דווקא את הטיעון הזה, אז אני אומר, זה זעקה פנימה מהנשמה שלו, אבל זה לא טיעון הלכתי בכלל. אז מה השורה התחתונה? מי שיכול להדליק בחוץ, לדעתי זה עדיף. הרבה הפוסקים הספרדים אומרים את העניין ככה. אם אפשר לעשות את זה, עדיף. אם אי אפשר, שוב, אפשר להדליק בפנים. למה? בגלל שזה היה מנהג במשך כל הדורות. אז אנחנו מוצאים את עצמנו באיזשהו מקום באמצע. עדיף בחוץ, אבל בפנים גם כן מקיימים את המצווה. לא כמו החזון איש ובריסק הרב אומר, אם אתם מדליקים בפנים, זה ברכה לבטלה. לא צריכים להגזים. מי שיש את המתקן, אז בסדר. מי שאין מתקן להדליק בחוץ, אז אנחנו חוזרים לריטווה. הריטווה אומר שהעניין של סכנה, זה גם כן סכנה שיחבה האש. יחבה האש, אתה לא מקיים את המצווה, אז מדליקים בפנים. אז אחד הדברים שאני מאוד מאוד נהנה במשך השנים שעליתי ארצה, זה דווקא להדליק בחוץ. בחוץ לארץ אף אחד לא מדליק בחוץ, כל המפחדים עדיין, ובצדק, בצדק, יליקו בחוץ, באמת יזמינו איזשהו אק של אנטישמיות, אפילו בשכונות היהודים, וזה עצוב, ופה בארצנו, זה אחד הדברים אנחנו יכולים לקיים את המצווה, כמו שכתוב בגמרא, וכמו שכתוב בשולחן ערוך, ככה צריכים לעשות, ובגלל המנהג בחוץ לארץ היה ככה, זה לא הופך את המנהג של סכנה, למנהג שלנו היום. אז אני מקווה שראינו גם כן קצת ציונות פה, וקצת עוד כמה דברים, וכל הסיפור. יש שאלות? כן.